את סדרי הקריאה בתורה בחנוכה, שנה במגילה ובחנוכה בנשיאים. זאת אומרת, קריאת התורה בחנוכה היא בנשיאים לכאורה. אמרנו כבר שהמושג חנוכה מופיע בפעם הראשונה בחנוכת המזבח, וזה הרי כלל פשוט אצלנו, על כל פנים כלל יסודי, שבמקום שהמושג מופיע בפעם הראשונה בתנ"ך, שם המטבע הבסיסי שלו. אנחנו ראינו שלא רק נקודת המוצא היא חנוכת המזבח, אלא גם נקודת הסיום באחרית הטובה. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. אז בעתיד המתוקן בין חנוכת המזבח הראשונה ובין חנוכת המזבח לאחרונה נמתח הקו שאנחנו הולכים לקראתו ממלכות למלכות עד מלכות ישראל הסופית. אז בפשטות, כיוון שחנוכת המזבח זאת שכתובה בתורה היא נקודת המוצא, אז ממילא שם קוראים במשיאים. זה אבל יש לנו פה בעיה לא מבוטלת בסדר הזמנים. הנשיאים וחנוכתם מפורש בתורה שהדבר היה בניסן, כבר דיברנו בזה. אז כמובן שאפשר להסתמך על איזה מדרש שלמעשה עבודת המשכן באמת התנהלה בצורה מאוד מזורזת, ומתתבב בתשרי ועד לחפי בכסלב, בערכך נניח כשישה שבועות או משהו כגון זה, הושלמה המלאכה, ובאמת אז היה ראוי לקרוא בנשיאים. אלא שהיה לקדוש ברוך הוא איזה חשבון צדדי ואמר לעכב את העניין עד ניסן בגלל שמחתם של יצחק, אברהם וכו'. אבל למעשה הדבר הזה מונח כאן. אז ממילא יש דבר מהותי, כן? יפה, אבל מרגישים, אבל בפועל, בגלל הווהאמינא שהיה צריך שלא נתקבלה, אז בגלל זה קוראים נשיאים. אפשר לדחוק כמובן בצורה בלבדי, וכי מה יקרו, מה יש מה לקרוא, אלה פרשת המלך. קוראים משהו מענייני כאילו איזה מכנה משותף. זוהי שאלה אחת בסיסית. אגב, יש שאלה טכנית. התורה היא קמצנית גדולה, זה אנחנו יודעים. דם השרץ מטמא לומדים מבעב מיותרת. כל מיני כללים תלויים בהררים ושערה. ופה איזה סיפור, כל יום הביא נשיא את אותו דבר שהביא חברו. לא זה בלבד שהביא את אותו דבר, אפילו הטעמים אותו דבר. לבעל הקורא אין בעיה גדולה, גרת כסף אחת אותה, גרת כסף אותם, הטעמים אותם, הסלסולים, זה קורבן, הוא צריך רק להחליף את השם ונגמר הסיפור. לא זו בלבד, אלא שאחרי שעושים את כל הרשימה הזאת, התורה מלמד אותנו פרק בחשבון, ולא בחשבון מתמטי אלגברה, ולא אפילו מחשב לא צריך, סך הכל. אנחנו יודעים לעשות סך הכל בפעולת חשבון, בכיתה ב' בכיתה ג' לומדים כבר את כל החשבונות האלה. מעריכה התורה ומספרת בכל אחד עם המעמד המיוחד שלו. זוהי הבעיה שהסיקה את הרמב"ן, והרמב"ן דן בה בבעיה השנייה, דהיינו הפירוט, בלי שום זיקה לחנוכה, כי הרמב"ן הזה הוא במקומו שם בפרשת נשוא. אז דבר ראשון, כדאי לראות איך הרמב"ן התמודד עם השאלה ולהעמיק בו, ואחר כך עומק גדול מאוד, אולי יתברר שיש פה גם איזה יסוד מאלף מאוד בענייני דיום. והזכירה כתוב קורבנות הנשיאים בפרטן, כל אחד לעצמו, ואחר כך כלל אותם חשבון פשוטה. זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו מעת נשיאי ישראל. וכתב רש"י, ללמדך שהיו כלי הקודש מכוונים במשקלם. אז שוב, הרמב"ן הדבר הראשון, מה רש"י פירש, ניכר אותו, לא קיבל את זה. ואיני מבין טעמם בדבר הזה. אם נחשוב שהוא נס, מה תועלת יש בדבר שנעשה בו הנס הזה? שהכל יהיה מכוון בדיוק, לא כל כך קל. ונניח שבשביל פרט כזה, אז יש לנו כלל, וזה מסתום למה שהרמב"ן מתעסק בו, שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים בסתם, הכל פנים ניסים שיש להם יחס אליהם. ואם לא יהיה בדיוק, אם כן יהיה בדיוק, בשביל זה צריך פירוט כל כך, במה זה מהותי לעניין? והנכון בטעם הכתוב, כי הקדוש ברוך הוא חולק כבוד ליראיו, כמו שאמר, כי מכבדי אכבד. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא לא רצה להפלות בין בן הבנים, הייתה פה בעיה. והנה הנשיאים כולם ביום אחד הביאו הקורבן הזה שהסכימו עליו יחד. אחדות של כלל ישראל. היה פה איזה שיתוף של כל הנשיאים. יש עם הנשיאים חשבון אחר, אבל עכשיו אנחנו לא עושים אותם. כאן הנשיאים כבר הזדרזו. אנחנו מכירים שהנשיאים הבינו את האבנים העיקרות, מכיוון שבזמן שקם הכל ההתעוררות, אז ההתעוררות הייתה מלמטה. העם התעורר, והאנשים אמרו, נחכה מה שיחסר. מה שיחסר, לא חסר שום דבר. בקושי מצאו להם משהו. אז שם כתוב נשיאים בלי יוד, גרו מהם. זה היה בבניין. אבל כשהגיע לחנוכה, אז כאן כנראה הייתה איזו תשובת המשקל, ואנשים כולם בהתעוררות אחת. ואם כיוון שכולם הסכימו, אי אפשר שלא יהיה אחד קודם לחברו. כאן התעוררה בעיה, שכולם מוכנים, אבל אי אפשר הרי שכולם יביאו בבת אחת. מה עוד שכבר דיברנו, שאותו יום, כמו שבר בקורבן יחיד, כשפלוני מביא קורבן עד אותו יום, זה יום טוב שלו. לא מבין אם זה קורבן תודה, שהוא מספר מה עשה וכו'. אז הנשיאים היה יום טוב, הרי לא יכול להיות שאחד יפלוש לתוך שטח חברו. וכיבד את הנקדמים בדגלים בהקדמת הימים. אז יש כבר איזה סדרי עדיפות בצורה אחרת, גם המחנה בנוי בצורה מסוימת. מה המשמעות של המחנה? זה באמת עיון גדול בפני עצמו. על פי מה, ואנחנו כבר הרי יודעים מקד מדנה, באותות לבית אבותם דרשו חז"ל, באותות שמסר להם אביהם. מסע הלוויה של יעקב היה הדגם של מחנה שכינה, של כל המחנה הזה שכפי שנסו במדבר. מי הולך ראשון, מי הולך במאסף, הצורה הזאת. בלשון ימינו אנחנו כמובן אומרים שזה במערך התקפי. רואים מיד את חוד החנית, רואים מיד את יהודה בראש, והדאגה למאסף כמין קורה. צורת המסע במדבר היא גם בעלת אספקט צבאי, אבל היא ביסודה דבר שקשור למסורת בית אבות, איך הלך המסע של יעקב. אז שם יעקב כבר הכריע. מה המשמעות לדגלים, מה המשמעות למחנות השונים והקבוצות הללו, זה כאמור נתון. כיוון ששם הוכרע כבר הדבר, אז ממילא הדרך בחנוכת הבית, בחנוכת המזבח, גם הייתה בכיוון הזה. אז אנחנו יודעים למה היה הסדר הזה, אבל רצה להזכירם בשמם ובפרט קורבניהם, ולהזכיר יומו של כל אחד, לא שיזכיר ויכבד את הראשון. הייתה פה בעיה. הרי הכל מודים שדגם אחד היה צריך לומר. הרי צריך לומר מה טיבו של הקורבן. אז נניח שנפל חלקו של יהודה להיות הראשון, אז הכל מסכימים שנחשון בן עמידה והיה צריך לפרט מה הוא הביא, מה הוא הביא לקטורת, מה הוא הביא לקורבן, מה הוא הביא, מה... בסדר, זה הביא. ואז היו מפרטים, ומה הייתה הצעה? ואז הוא חייב להזכיר ולומר, זה קורבן נחשון בן עמידה, ויאמר, וכן יקריבו הנשיאים איש איש יומו. אז הרמב"ן מציע איזה נוסח, אפשר להציע נוסח אחר, זה לא נפקא מינה, אבל על כל פנים, לפי השיטה הקמצנית, היה צריך לדבר בצורה תמציתית, וכן פלויני וכן פלויני וכן פלויני, כי יהיה זה קיצור בכבוד אחרים. דיינו שהייתה בעיה מה יהיה הסדר, ודיינו שאנחנו בחרנו לעצמנו בתוך המבוך הזה את הסדר של הדגלים. והסדר של הדגלים יש לנו כבר מסורת מבית אבא, זה כבר דבר שמקובל, אבל לא שמענו שלכן. אפשר לשמוע אפילו פה את היסוד הסוציולוגי, פלוינינג עולה לתורה, עושים לו מישהו בערך גדול, מה יש בעבור שנדב, בא אחד מסכן, לא זו בלבד שאין לו מה לנדב, גם הגבאי עושה לו מישהו בערך קטן במליר, הוא מרגיש פגוע. התורה דואגת שיש שוויון גמור בין נדב, איש אשר דבנו ליבו. אז כך יוצא, יאי מוי נחשון בן המנדב, כולם מסלסלים, כולם שרים, כולם, אחר כך מגיעים מסכנים כאלה, לא יפה, זה הרי מדברים כבוד שמיים, כל אחד, בעיה כבוד אישי, כל אחד רצה להראות מה הוא נותן. אז ממילא הרמב"ן כאילו אומר פה, זה היה בעיה טכני, ואז הפתרון הוא טכני, ולכן גם כן, ואחר כך חזר וכללם. כאן הוא מקבל משהו מעין דברי רש"י, להגיד שהיו שקולים לפניו יתברך. נו, אבל אחרי הכל הרי נחשון בן עמינדב הולך הראשון, אז נמצא שמה שלא יהיה, נניח שאנחנו השתדלנו את הפער הזה לגשר או להקטין אותו בזה שאנחנו גם דן וגם נפתלי וגם כולם, כל אחד עשרה בקר כף אחת, הכל אותו דבר, אבל בכל אופן זה ראשון וזה אחרון. לכן בא הסיכום, זאת חנוכת המזבח, סיכום שכולל הכל, ואז ממילא כאן מיישרים קו. זה הטעם הפשטני הטכני עם המהלך של הרמב״ם. ועוד בזה טעם אחר במדרשיו, אלא כאן יש דבר מעניין. תמיד כשהרמב״ן אומר במדרשם, הוא כאילו אומר מצאתי מדרש ואני מביא אותו לפה, וכשם שגדולתו של רש"י שהוא מצא מבחר ומתוך המבחר הוא הביא אחד לפה, כאילו כך זה הרמב״ן. לפנינו יש דבר אחר לגמרי. המדרש בנסו איננו עוסק בשאלה כפי שהרמב״ן הציג אותה, אלא המדרש מניח תזה, המדרש מניח יסוד, לפי מה שעולה מתוך דברי המדרש מצא הרמב"ן תשובה לשאלה. מה כתוב במדרש? כי לכל אחד מן הנשיאים עלה במחשבה להביא חנוכה למזבח ושתהיה בזה השיעור, אבל נחשון חשב בשיעור הזה טעם אחד וזולתו, כל אחד מן הנשיאים חשב טעם בפני עצמו. שוב, גם זה לא כתוב במדרש, אלא במדרש כתוב אמרו שחשב נחשון שיביא כערת כסף שיהיה מניין האותיותיה 930 כנגד שנותיו של אדם. פרשת נשוא היא הפרשה הגדולה ביותר בתורה, דיברנו על זה בהזדמנות אחרת. המדרש של פרשת נשוא הוא המדרש הכי גדול. מדוע? כי על כל אחד מ-12 הנשיאים המדרש דרש דרשה אחרת. זאת אומרת, הייתה שיטה, הייתה איזה נוסחה, 5 עתודים, 10 בקר, 30 ו-100 משקלה, בסדר. כל המספרים האלה, כל אחד קיבל תוכן בפני עצמו, דיינו יש 12 וקימתות. למה כף אחת עשרה זהב וכל אחת שונה מחבר פעם? 12 וקימתות, למה עתודים? 12 וקימתות, שלמים, כל אחד. יוצא, אז עכשיו איך הרמב"ן למד פשט? אומר, הרי היה פה אותו קורבן, אלא מה? המדרש דרש שקורבן אחד, אותו הקורבן, יש לו 12 אפשרויות. איזה כוונה אתה תטעין בו? איזה סמל? מה הוא מדגים? מה הוא מרמז? אמר הרמב"ן, מכיוון שהמדרש פירש ל-12 פנים כל אחד מן הקורבנות, משמע שהכוונה, על כל פנים כך המדרש סבור היה לזהות מה הייתה הכוונה של הנשיא בזמן שהביא כפרטות, אז אחד כיוון נגד יסודות אוניברסליים, אדם הראשון, אחד כיוון כנגד יסודות היסטוריים בעם ישראל, אחד כיוון, המדרש הוא מתוק, הוא רחוק, הוא ארוך, הוא מדרש גדול, צריכים לעיין בו מצידי צדדים, אבל יש שם מנגנון שלם של יסודות שהמדרש קיפל אותם בתוך המעשה של כל אחד ואחד מן הניסים. אמר הרמב"ן, עכשיו יש לי תשובה לשאלה שלי, מה אתה רוצה להגיד לי, זה כזה? מה פה זה כזה? הוא באמת הביא את אותה כף אחת, אבל הכוונה שלו הייתה בכלל אחרת. הייתה, והמדרש, ברמה של המדרש, המדרש אמר מה הייתה הכוונה. לזה הייתה כוונה מתוך ההיסטוריה האנושית, ולזה הייתה כוונה מתוך ההיסטוריה הלאומית, וזה היה כנגד אבות, וזה כנגד הבנים. אז מה? אז מבחינה מעשית זה אותו דבר, אבל הכוונה לא יכולה להיות. אז ממילא מה, מה אתה אומר לי? זאת אומרת, כך אני אקרא אותם את הקטע. ועוד בזה טעם אחר במדרשם. זאת אומרת, מתום המדרש עולה עוד תשובה לשאלה, אומר הרמב"ן. כי לכל אחד מן הנשיאים עלה במחשבה להביא חנוכה למזבח ושתהיה בזה השיעור. אבל נחשון חשב בשיעור הזה טעם אחד, וזולתו כל אחד מן הנשיאים חשב טעם בפני עצמו. אמרו שחשב נחשון שיביא קרת כסף שיהיה מיין אותיותיה 930 כנגד שנותיו של אדם. דהיינו יסוד אוניברסלי בפשט. איך צריך ללמוד פשט במדרש? אנחנו לא עוסקים עכשיו במדרש, אבל איך צריך להיות? המזבח הזה זה מזבח נצח. חזל במדרשם דיברו על המזבח שבנה אדם הראשון. ראוי היה אדם הראשון שיביא מזבח. האדם הראשון ממקום כפרתו נברא, ממקום המזבח, הרמב"ם הלכות בית הבחירה. אז ממילא מה היה צריך בחנוכת המזבח הזאת? היה צריך לצקת, לחנוך אותו, להניח יסודות אנושיים החל מאדם הראשון. נכון שזה מזבח לאלוקי ישראל, וזה נכון שזה נשיאי ישראל, ונכון שזה מקדש לאומי, אבל יש לו יסודות אוניברסליים. אז ממילא אני צריך לעשות את זה, זה היסוד האחד. אתה בא ואומר לי הוא קימתא אחרת, אז מה התורה תגיד? וגם זה הביא, הוא הביא דבר אחר לגמרי. גם אם מבחינת המעטפה זה אותו דבר, אלה מה זה דומה? כולם מביאים מתנות לחתונה, לבר מצווה, כולם קונים את זה אצל מרקוביץ', והוא עוטף את זה באותה עטיפה. נו, אז מה? זה ספרים, זה אותו ספר, כל אחד הביא עטיפה. כמובן, אחר כך מקפל את העטיפה, הוא מוצא ספרים אחרים. אז יש פה עטיפה חיצונית. אבל, אז מה אתה יכול להגיד זה כמו זה? כמובן, מי שיראה את כל המתנות על יד הבר מצווה, זה, זה, הוא פתח חנות לספרים, מתי יש לו? כל אחד זה ספר אחר. אז ממילא צריך לפתוח ולומר מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר. כך אמר הרמב"ן. או כפי המדרש האחר, שהייתה מסורת מיעקב אבינו ביד כל שבט ושבט כל מה שיירה לו עד ימות המשיח. מסלול אחר בהבנת היסוד האינדיבידואלי. יש יסוד, כל שבט ושבט תרם משהו לשיעור הקומה הלאומי. אנחנו היום נדבר בצורה סוציולוגית מאוד פשוטה. יהודי גליציה תרמו משהו, היהדות התימנית תרמה, היהדות הגרמנית תרמה. אנחנו היום יכולים, כמובן גם בצורה פולקלוריסטית לדבר, אבל אנחנו יכולים לומר כמה יסודות במחשבת ישראל, כמה יסודות בלמדנות, פלויני בריסק, אלמויני רב שימן, הבקיאות הספרדית, היעזה בפסיקה, כל אחד בוודאי, וכלל ישראל נבנה מהכל. אז כל אחד ואחד יש לו את המרכיב שלו. על זה הדרך, כפול כפול ומכופל ביסודות הקודש, יש לכל אחד ואחד מן השבטים מה שירה לו עד ימות המשיח. והתחיל נחשון והקריב על סדר המלכות, כערה ומזרק ומזרק כנגד שני מלכים שעתידים לצאת ממנו, שמולכים בים וביבשה, והם שלמה ומלך המשיח. זו מחשבתו של נחשון בן אבינדב. שוב, הרמב"ן דלה מעשרות עשרות האוקימתות שיש שם במדרש, הוא דלה דוגמה אחת. אז אתה יכול לדבר על התרומה לממלכתיות הישראלית. סליחה, גם בלשון ימינו זה תופס. אחר כך אתה יכול לדבר על תרומה בעבודת השם, על תרומה בסעד חברתי, על תרומה צבאית. ונתנאל בן צוהר חשב גם כן בליבו שיבוא, יביא חנוכה בשיעור זה, וחשב בו טעם אחר ויקריב על שם התורה, לפי שהיה שבטו של שבט יששכר בחוכמת התורה. מי שיעיין פה יראה דבר מעניין מאוד, אבל לא ייכנס לו עכשיו. דגל מחנה יהודה זוהי התרומה של ממלכת התורה, הממלכתיות התורנית הזאת. וזבולון הקריב שהיה עוסק בפרקמטיה ותורח ונותן לתוך פיו של יששכר ונוטל שכר עמו כערה כנגד הים שהיה לחוף ימים. אז אתה יכול לומר מה עשו השלושה הראשונים, זה מעשה חושב כל העיון הזה, כל אחד בפני עצמו, אחר כך כל אחד בצוותא עם חברו, מה אומר כל המחנה, ואחר כך מה כולם, ואיך כל אלה בונים יחד את השיעור הקומה של ממלכת ישראל. גם הביטוי שיעור קומה הוא מדבר על, על, על איזה סך הכל. אתה יכול לדבר על תפקיד הלב בשיעור הקומה הפיזי, אתה יכול לדבר על תפקיד השרירים, אתה יכול לדבר על תפקיד כל והכל ביחד מצטרף. אז כיוצא בזה, כשם שהדבר אמור באורגניזם של האדם, כך הוא אמור במבנה של האומה, כך הוא אמור במבנה של העולם. וזה קשור בעומק, ושוב לא אוכל להיכנס לזה, מה שאתמול רמזנו על המבנה של המנורה ושאר הכלים כפי היסודות נניח של גוף האדם, וזה היסוד שמופיע הרבה בכוזרי ובשלה בברבנל. זאת אומרת, להבין את מבנה המקדש והמשכן כמיניאטורה של עולם שמתקפל בתוך זה. וממילא, כמו שאתה מבין שבעולם יש חלקים שונים שמצטרפים יחד, לא, הנה בונה בית, בוודאי. כשמה הקבלן מקבל כסף? כשמה מקבל המפקח כסף? הוא מקבל רק בשביל לטען שהאינסטלטור יבוא בזמן שאפשר יהיה עוד להעביר חוטי חשמל, ויבוא הנגר בזמן שאפשר יהיה עוד לגמור את הטיח. שיעור הקומה של הבית גם הוא בנוי מהרבה הרבה אומנים ובעלי מלאכה, ואתה צריך לתאם את כל הדבר הזה ביניהם. הדבר אמור במבנה פיזי, הדבר אמור במבנה חברתי, הדבר אמור במבנה לאומי, הדבר אמור במבנה כל העולמות. המשכן כדגם של הדברים האלה גם לא יש, אז כל אחד ואחד תורם את חלקו. על פני השטח אתה מקבל קומפלקס אחד שלם, אבל אתה יודע מה כל אחד תרם בדבר הזה, וזה מה שעשה המדרש. מתוך מרחבי המדרש הסיק הרמב"ן את התשובה, ואז ממילא אתה לא יכול לבוא ולהגיד יהיה כתוב זה כמו זה, זה כמו זה, מה זה זה נראה זה? כל אחד יש לו, זה לא רק הצד האינדיבידואלי שרצו לייקר אותו, זה רצו להדגיש שכל אחד הוא משלים דבר שחברו לא יכול היה לעשות. וכן מצאו שם במדרש בכל שבט ושבט טעם מיוחד בקורבנו ובשיעורי הקורבן, ולכך ישבה אותם הכתוב לפרט כל אחד בעצמו כאילו לא הוזכר האחר, ואחר כן כללם כאחד לרמוז כי בעת אחד עלה במחשבתם להקריב החנוכה, ולא קדם אחד לחברו במחשבה ולא באהבה לפני המשכן, ועל זה הזכירם הכתוב לכולם בהשוואה. אלה הם דברי הרמב"ן הקלאסיים, זה התשובה המקובלת המפורסמת של הרמב"ן בחנוכת הנשיאים שנערכה בי"ב ימים ראשונים של חודש ניסן לשנה השנית לצאתם ממצרים, והם טובים שם על אתר. עכשיו אנחנו כמובן חוזרים לשאלה שלנו, בחנוכה קוראים בנשיאים, למה? אז לכאורה אין לזה התייחסות לעניין העמוק של חנוכה, של חנוכת חשמונאי ולהתמודדות עם יוון. ואף על פי כן, בהתבוננות עמוקה אפשר לגלות פה דברים עמוקים מאוד. הדבר הזה קשור פנורמה רחבה מאוד שפעם כבר הזכרנו אותה, ועכשיו רק מפני הקיצור אני חוזר עליה. זה הרי פשוט שמאורעות בעלי משקל בהיסטוריה הישראלית, פרשיות דרכים, אינם באות על דרך ההזדמן. הדוגמה, בית ראשון, בית שני, ישראל במצרים, ישראל בגולה, אלה הם פרקים בתולדות ישראל שהביטוי שלהם הוא כפי שאנחנו מכירים אותם פה בעולמנו שלנו. אבל יש להם כמובן גם ביטויים רוחניים על הדרך, שחז"ל אמרו, הסתכל באורייתא וברא עלמא. מה הפשט? אם הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, אז אתה יכול למצוא דברים שהם מקבילים בפרינציפ בין התורה לבין העולם. אם התורה היא מפת העולם, אז אתה הולך באמצעות המפה הזאת ומבקש כמה וכמה, זה קנה מידה אחר, אבל זה הרי יסודו של המפה. כשם שהדבר אמור ביחס שבין התורה לבין העולם, הוא אמור גם בין אירועים היסטוריים ועקרונות רוחניים. אבל אם אני אלך צעד נוסף ואני אומר, ההיסטוריה מתגלה בצורות שונות, בחברות שונות, בכל מיני צורות. אם יש לה מקור אחד, על כורחך שממקור אחד יצא דבר והוא יתקבל בחברה לאומית כך, הוא חברה לאומית אחרת. אני חוזר עוד פעם, כי זה יסוד נפלא מאוד. הקדוש ברוך הוא אחד, והנהגתו את העולם יוצאת מנקודה אחת. מה זה דומה? למנסרה. מנקודה אחת יוצא, והקרניים הללו נופלים. במקום שהם נופלים, הם נופלים במקום הזה, הם יוצרים צבע כזה, הם נופלים במקום ירד, יוצרים צבע אחר. זה למשל היסוד הגדול שמופיע, שתמיד לפעמים עושים ראשי תיבות או היפוך של אותיות, שפע, פשע, כל מיני חוכמה לך כאלה. מה הפשט? זה ודאי אותו דבר. מהשמיים יורד שפע. אתה מסוגל לקבל אותו, זה שפע. אתה לא מסוגל, אז זה נהפך לך לפשע. מה הפשט? השפעת עליהם רוב טובה, אינם יכולים לעמוד בה. זאת אומרת, יש הנהגה אחת, והיא תלויה בחממה, היא תלויה בכלים של המקבל. לפי הכלים של המקבל, כך הדבר הזה מוצא את ביטויו. זה יסוד שצריכים לחזור עליו, נקבל אותו ברגע זה. מי שמבין, יודע כמה דברים מתבקשים איתו. מתבקש מתוך זה שהנהגה עם עם ישראל, פרקים בתולדות עם ישראל, בהיסטוריה של עם ישראל, צריך שיהיה להם אותו מקביל גם אצל אומות העולם. ואכן זה יסוד גדול שרב צדוק עשה בו שימוש גדול. מהו היחס בין תקופת התורה שבכתב לבין עבודה זרה אצל אומות העולם? זוהי עובדה שבזמן שהייתה תורה שבכתב, הייתה שלטת בעולם חוכמת הכישוף. דהיינו, כל מה שקשור לכתב, כל מה שקשור למה שאתה רואה, אז ממילא גם מה עושה הכישוף? הכישוף, עם הנתונים האלה הוא גם כן מנסה לעשות לך איזה הרכבות. ומתוך הניתוח הזה מתבקשת מסקנה אחת, אבל זה לא מסקנה, זה עולה בפועל. מי המקביל לחכמי תורה שבעל פה, לראשי תורה שבעל פה, בראשית או באמת בראשית התקופה שאנחנו נראים בבית שני, מי עומד בראש? שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. זה משנה מפורשת. שמעון שיירי כנסת הגדולה, זה הגלריה הזאת, זה הסוללה הגדולה הזאת של המסרנים, של סוללי הדרכים לתורה שבעל פה. ושמעון הצדיק היה מהשיריים האלה, ומכאן ואילך מתחילים הזוגות. משנה מפורשת באבות. יפה. מה גמרא ביומה מספרת? בזמן שאלכסנדר עבר בשטף במזרח, אז הוא עבר בערי שומרון, היה לו עסק שם עם השומרונים בירושלים, הקהילה הקטנה הזאת בשילי התקופה הפרסית, אנחנו אומרים על הגבול בין פרס לבין יוון, חשישו מפני השטף הזה, ואז שמעון הצדיק לבש את בגדי הכהונה הגדולה והלך כל הלילה שועפאט, נווה יעקב, אל בירה, רמאללה, הלך לקראת אלכסנדר, ושם הם נפגישו. תוצאות הפגישה נדבר אולי בעזרת השם בשבת מה היה שם, אבל אנחנו יודעים מי היה הרבה של אלכסנדר. פיליפ מלך מוקדון, אבא של אלכסנדר, היה גוי עשיר, יכול היה להרשות לעצמו, הוא שכר לו רבה פרטי. טוב, מורה פרטי. המורה של אלכסנדר היה אריסטו. אריסטו היה המורה של אלכסנדר. זו עובדה היסטורית נתונה, יוונית. פירושו של דבר, שבזמן שישב אריסטו ביוון ודרש בכל מה שנעשה תחת גלגל הירח כפי המחמאות שהרמב"ם חילק לו, ישב בירושלים הקטנה שמעון הצדיק. זה פקט היסטורי. מה המשמעות העמוקה מיני כל של העובדה הזו? שיש הנהגה שיורדת מן השמיים, ואצל ישראל היא מניבה פירות בדמות שמעון הצדיק, ואצל אומות העולם היא מניבה את אריסטו. זה לעומת זה עשה אלוקים. זה עובדה שלא שייך דבר להתכחש אליה, זה נתון היסטורי. עד כאן ההיסטוריה. מה אומר ההיסטוריוזוף? מה אומר מי שמנסה להבין הליכים בהיסטוריה? שלשתי העובדות הללו יש נקודת מוצא אחת. מה אומרת הפילוסופיה האריסטוטלית? כמו כל הפילוסופיה היוונית, אני עם המוח שלי רוצה ללמוד, רוצה לעיין, רוצה להעמיק, רוצה לפלפל, רוצה להקשות, רוצה לסתור, אני בודק את כל ההנחות, לא מקבל שום דבר, אני רוצה מאחל פילוסופיה, אני רוצה לקבוע עמדה לגבי הדברים הנתונים. מה אומרת תורה שבעל פה? אני רוצה להבין. גזירת הכתוב זה פטנט של הכתב, אבל בעל פה תגיד קושייה, תגיד תירוץ, תפלפל, תדחה, את בהב בסופה, הרב ותלמיד, האב ובנו מקשים את ארצים. מה, אני לא מבין מה שהרב יהיה הרב הכי גדול, לא מבין. רגע, אתה אומר לי הלכה למשה בסיני, אני שותה, אבל כשאתה לא מוציא לי את הפצץ האחרון הזה, אני רוצה עם השכל שלי להבין. הספקולציה השכלית, העמדה האישית שהמוח האנושי ממציא ודן בה, זה הייתה הנהגה חדשה שנתגלתה והיא קשורה לבית שני. איך ומה? זה סיפור בפני עצמו, אבל זה בקדושה יוליד הבית שני, ברוך נהיה הוליד התורה שבעל פה, אצל אומות העולם היא יוליד הפילוסופיה אריסטוטלית. זה ניסיון להסביר את התופעה. מישהו יכול למשור בכתפיים ולומר סתם מקרה, הוא חסר כל חוש היסטורי. להיסטוריה יש חוקים פנימיים משל עצמה. להבין איך ההיסטוריה מתגלגלת, זה עומק לימוד ההיסטוריה. וכבר אמרנו שאחד מן הצדדים של מטבע החנוכה זה אירוע היסטורי. אז אתה יכול לומר אירוע היסטורי, התייבנות, זה מויכן דקטנס. להבין שיש פה הליכים היסטוריים והם נתנו את אותותם אצל אומות העולם בצורת הפילוסופיה היוונית, ונתנו את אותותם בישראל בצורת תורה שבעל פה מפי זקני המסרנים. זה כמובן מסביר הרבה דברים, אני אומר את זה בקיצר גודל. מה פתאום, מסתום מחר על זה יהיה השיעור בבוקר, מה פתאום דווקא השיעור בהלכה, אני מתכוון בתשע בבוקר, מה פתאום דווקא בחנוכה אמרו ואיכן ציוונו? מה זה שכתוב ודווקא כאן אמרו שעל אביך ויגדך? מה פתאום כאן אמרו שנר חנוכה זה סגולה לתיקון אמונת חכמים וכל הדברים האלה? זה לעומת זה, 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 זה מין במינו, זהו הדבר הזה. אם מקבלים את הנוסחה הזאת, אז הרבה עניינים בחנוכה מוסברים ביריעה רחבה ובפנורמה גדולה מאוד. עכשיו אנחנו שומעים לרמב"ן שלנו. התרבות היוונית הביאה כמה וכמה שינויים משמעותיים בתולדות התרבות בכלל, ועד היום אנחנו אוכלים את פירותיה ופירות פירותיה. במשפט אחד כולל אני אומר, אחת מנקודות המעבר בין התרבות העתיקה לתרבות יוון זה העברת נקודת הכובד מן העיון בטבע אל העיון באדם. מה שהיה כתוב על פתח ביתם של חכמי יוון, סוקרטס וקדילי, דע את עצמך, דע את עצמך, פירושו של דבר להעביר את נקודת הכובד מן ההתעניינות הקוסמית אל האדם. וכתוצאה מעברת נקודת הכובד הזאת באו גם ביטויים ספרותיים. הביטוי הספרותי של העניין הזה זוהי צורת הביוגרפיה. עד לתרבות יוון לא מוכרת לנו שיטת כתיבה של עלילה של גיבורים, לא קיים. היוונים, הייתה יוון, כי אם נקודת הכובד עברה לאדם, אז אני רוצה לדעת מי הוא האדם הזה. אז דמויות מופת בחברה הזאת מאוד מושכים אותי, אז אני רוצה לספר את עלילותיהם, אז אני רוצה לפאר אותם. בקיצר, הביוגרפיה היא תרומה ייחודית לתרבות היוונית, לספרות העולם. מאז ועד היום יש מקצוע ביוגרפיה חשוב, מעניין, מרתק, כמובן לפי הגיבורים, לפי הכותבים. מה המשמעות? לדעת מה התרומה הפרטית, מה אתה הגיבור, מה אתה המדינאי, מה אתה המצביא, מה אתה הממציא, מה אתה האומן, מה אתה תרמת, מה הרקע שלך, מה תולדות, מה הביו שלך, מה הגרפיה שלך, כתב האישיות שלך, ביוגרפיה, מה הכתיבה של עצמך, כתוב את עצמך, כתוב את סיפור תולדות חייך, כתוב את התרומה האינדיבידואלית שלך לדבר הזה. אנחנו שומעים עכשיו עמוק מכל עמוק, מתוק מנופת צופים, למה קוראים בחנוכה בנשיאים? הנשיאים זה ביוגרפיה, זה הרמב"ן. מה אמר הרמב"ן? כל אחד כתב את הביוגרפיה שלו, כל אחד כתב את התרומה שלו. אני נתתי תרומה לתרבות הישראלית את היסוד התורני. נחשון בן עמינדב נתן את התרומה הממלכתית, פלויני נתן את הכלכלית, אלמוני, כל אחד את התרומה שלו. הביוגרפיה של השבטים כתובה פה, אלא היא כתובה בצורה נוסחאית, והמדרש פענח אותה. אז כשחכמים קבעו בחנוכה בנשיאים, זה לא, זה מנשמת חנוכה. אני אתן דוגמה נוספת כדי להבין את ה... במסורות חז"ל אנחנו מוצאים שלושה מושגים בקשר לתרבות היוונית. אחד זה לשון יוונית, ואחד זה חוכמה יוונית, ואחד זה זמר יווני. לשון יווני מופיע במשנה במגילה לגבי שמה בכל לשון שאתה שומע יפת אלוקים ליפת, הצחצוח של הלשון היוונית. לשון חוכמה יוונית, ארור אדם שילמד את נוגע זו על חוכמה היוונית משנה בסוטה, מושג של חוכמה היוונית. על אלישע משופר שלא פסק זמר יווני מפי. אנחנו גם רואים שזה שלושה דברים. יש מושג של לשון, שפה. שפה היוונית הייתה שפת האינטליגנציה, שפה המדעית, השפה הבינלאומית דאז, בוודאי כמו האנגלית במאה שלנו, כמו צרפתית במאה שעברה, כמו לטינית ובאצל חכמי ימי הביניים, ממש הרבה לזה אתה לא יכול שזה יכול להסתדר, יווני. אבל לשון, באשר היא לשון, זה דבר חיצוני, דבר טכני, זה דבר מסגרתי. לעומת זאת, החוכמה, זה כבר דבר יותר פנימי. זה כבר דבר בעל משמעות, תוכן יותר. אני יכול לומר חוכמה בשפה כזאת, אני יכול לומר חוכמה אחרת. אבל יש חוכמה יוונית, זה כבר לא קשור לשפה. זה לא קשור רק למסגרת, אלא זה כבר דבר יותר פנימי בדבר הזה. זמר, שירה, זה לא מסגרת, וזה גם לא יסוד אינטלקטואלי, זה הנפש שלי, זה הנשמה שלי. אנחנו מכבדים דברי שירה יותר מאשר ספרות בפרוזה. אנחנו מדברים על נפש של משורר במדרגה יותר מעודנת מאשר נפש של הסופר. כי זה אומנם מתאר לך מצבים, אבל בעיקרם לא מצבים מעודנים, לא מצבים נפש פנימיים. אדם שר, אדם אומר זמר, אדם אומר מוזיקה, בזמן שהמילים כבר לא מצליחות לבטא את מה שהוא רוצה לומר. אז יש לנו כאמור לשון יוונית וחוכמה יוונית וזמר יווני. עכשיו נראה מה יחס חז"ל. לשון יוונית בכל לשון, יפת אלוקים ליפת, זה דבר יפה השפה הזאת. על לשון יוונית כמעט ולא מצאנו עוררים. חוכמה יוונית מצאנו תקופות שבהן מותר היה להשתמש בחוכמה יוונית, גזרו על חוכמה יוונית, לא גזרו על חוכמה יוונית, יש צורך בהתמודדות עם אומות העולם, אין צורך בהתמודדות עולם, זה היה נתון לפי המצבים, לפי היחסים, לפי החששות של התבוללות וקנייה מפני התרבות היוונית. מה אמרו על אלישע? לא פסק זמר יווני מפי. זמר יווני אין לו היתר. לשון יש לה היתר גמור, חוכמה תלוי בנסיבות, זמר יווני פסול מכל וכל. כולם מרגישים את המשמעות הפשוטה של זה. כתוב במעשה העגל וחוכמה יוונית, זה גם סיפור מעניין בפני עצמו. ביום שתרגמו את התורה ליוונית, כתוב במסך צופים, היה היום ההוא קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. למה דווקא העגל? שוב דבר בפני עצמו. כשמשה רבינו ראה את העגל, נו, אבל וירא את העגל ואת המחולות, מיד שבר את הדוחות. מעשה זה מעשה. אתה רוקד? מה פרוש לרקוד? לרקוד זה הביטוי הנמרץ ביותר של עולמך הפנימי. אתה לא נשאר שווה נפש, אתה מבקש להביע בתנועות ריתמיות, אתה מבקש להביע בריקוד את העולם הפנימי שלך. לשיר פירושו של דבר להתחבר חיבוב אינטלקטואלי רוחני פנימי עם העניין, לא רק חיצוני מסגרתי. ולכן זמר יווני פסול מכל וכל, כי זמר יווני פירושו של דבר לקבל את התרבות היוונית על כל עולמה הפנימי. עכשיו אנחנו שווים להלכה. לעשות סעודות בחנוכה, נו, אבל אם אומרים בהם שירות ותשבחות, אז זה הופך לסעודת מצווה. למה דווקא בחנוכה שירות ותשבחות? כי שירות ותשבחות זה תשובת המשקל לזמר יווני. כי שירות ותשבחות, הלל והודיה וכל מה שאתה מדבר, זה עולמך הפנימי, הוא יהודי. אני מציר במסיבת חנוכה שהזמר הזה הוא זמר יהודי, הוא התשובה לזמר יווני. כי אין זה בנשיאים. לדוגמה, הנשיאים זוהי הביוגרפיה היהודית. והיא תשובת המשקל לביוגרפיה היוונית. קוראים בחנוכה בנשיאים מפני היסוד האינדיבידואלי שיש בכל אחד ואחד. מי שיתבונן בפרק למד בתהילים מזמור שיר חנוכת